ערב טוב. טוב, אנחנו בעיצומו של חנוכה, ואנחנו גם בעיצומם של קריאת הפרשיות שעוסקות בעניינו של יוסף הצדיק, יוסף ואחיו, יעקב ויוסף. ובדרך כלל פרשת מקץ נקראת בחנוכה. עכשיו לא, אני אומר בדרך כלל שזה קורה כמעט 90% מהשנים. יש 10% בשנים מסוימות שבהם פרשת מקץ לא חלה בחנוכה, אבל 90% מהמקרים פרשת מקץ חלה בחנוכה. ואני חושב שדי ברור שזה לא סתם מקרה. זאת אומרת שאנחנו מעיינים בעיקר בחסידות ולפניה בקבלה, וגם בחלק מהפוסקים אנחנו רואים שיש קשר חזק בין הסיפור של יוסף ואחיו לבין חנוכה. לא בכדי קוראים את זה פרשת מקץ, פרשת וישב וכו'. אני אתן לכם כמה וכמה דוגמאות. יש, כפי שאתם מכירים, בסוף הגמרא אחד מחשובי הראשונים קוראים לו המורדכי. המורדכי מודפס בסוף הגמרות, תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג, חי לפני כ-700 שנה, מת על קידוש השם, הוא ומשפחתו, רבי מורדכי בן הלל. ובסוף המורדכי, בכל מסכת יש מה שנקרא הגאות המורדכי, שזה לא יודעים מי כתב. החידה כותב שלא יודעים מי כתב את ההגהות על המורדכי, אבל זה פויסק חשוב מאוד. לדוגמה, הלכות פלטה בשבת וחימום אוכל בשבת, אחד המקורות החשובים להתפלפלות איך מניחים על פלטה בשבת, אם הפסק, בלי הפסק, יש מריטה, זה ההגהות מורדכי. ועל ההגהות מורדכי יש פירוש שנקרא שלטי גיבורים, גם הוא פוסק מאוד מאוד חשוב, שכולנו, כל מי שלומד תורה מאז תקופתו ועד היום, חייב לו המון תודה. הוא חסך לנו המון מאמץ. קוראים לו הרב יהושע בועז. השלטי גיבורים זה הרב יהושע בועז, חי לפני בערך 500 שנה, והוא כתב כמה פירושים, או לא בדיוק פירושים, כמה מראי מקומות על הבבלי שבלעדיהם לא היינו מוצאים את הידיים ואת הרגליים. לדוגמה, כשמופיע פסוק בבבלי, הוא כותב את המקור של הפסוק. זה נקרא תורה אור. אתם תראו בצד של הגמרא, איפה יש פסוק, הוא כותב איפה זה. כשיש גמרא שמצוטטת במקום אחר, הוא כותב לנו בצד איפה זה. זה נקרא מסורת הש"ס. כשיש משהו בגמרא שמופיע להלכה, ברמב״ם, בטור, בשולחן ערוך, הוא כותב לנו את זה בעין משפט. והכל בלי מחשב, בלי פרויקט השוט. הוא ידע הכל בעל פה. עכשיו תחשבו כמה מיליוני תלמידי חכמים הסתייעו במה שהוא כותב. אגב, אירוע פשוט, צריך כל מראה מקומות, אבל כשאתה לומד היום גמרא אוטומטית צריך שזה מופיע גם בגמרא אחרת. אז תראו מה הוא כותב בשלטי גיבורים על פרק שני של מסכת שבת: רוב השנים חנוכה חל בפרשת מקץ, וסימנן נוטריקון, מקץ שנתיים. שנתיים זה ראשי תיבות שמאל נר תדליק, ימין מזוזה. ואני הכותב קיבלתי סימן אחר בפרשת ויהי מקץ: ותבוך טבח והכן, כתוב בפרשה. הוא אומר, תיקחו את החטא מטבח ותוסיפו לו את המילה והכן, זה אותיות של חנוכה. תעשו חשבון, חנוכה. במילים אחרות, כותב כבר לפני 500 שנה, פרשת מקץ ופרשת וישב מחוברות לחנוכה במהותן, במהותן. לפני 500 שנה נכתב ספר שנקרא מגלי עמוקות, רבי נתן שפירא. המגלי עמוקות, ספר עמוק שיש בו 252 פירושים על פסוק אחד. זה כל הספר. כל הספר על פסוק אחד. ועוד הוא כותב בהקדמה שרוצה לכתוב 1,000 פירושים. הוא כתב ריש נון ב' 252 פירושים על הפסוק בפרשת ואתחנן: ואעברנה ואראה את הארץ הטובה הזאת, שמבקש משה רבינו. 252 פירושים. ובמהלך אחד הפירושים הוא כותב: יוסף בגימטריה מלך יוון. תעשו חשבון, אגב עם וו אחת, יוסף בגימטריה מלך יוון. ועל זה 200 שנה אחריו כותב אחד מחשובי האדמו"רים, רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל ספר בני ישכר. שמעתם על בני ישכר? ספר חסידות חשוב בעיקר על המועדים, כותב כך: אומר לך, נקבעו הימים, חנוכה, להודות ולהלל, שהוא בחינת קנה. מה זה בחינת קנה? מה יש לנו פה? קנה, מה עובר שם?
אוויר,
רוח. לעומת פורים, שמשתה ושמחה שהוא בבשת. חנוכה זה חג הרוח. ואומר, על פי מה שכתבתי בשם המגלה עמוקות, אתם כבר יודעים מי זה, נכון? ששליטת מלך יוון היה עבור חטא מכירת יוסף, וחושבני אנטיוכוס בגימטריה יוסף. עשו חשבון, אגב, אנטיוכוס בלי וב, חף סמך בסוף, גימטריה יוסף עם הכולה. השלה הקדוש אצלנו בפרשה כותב, הרי לך כמה דברים ענייני חנוכה שנוגעים בענייני הפרשיות, והכלל העולה שענייני הגלויות הם צירופים לזכה וכולי. הוא מביא פה עריכות שפרשת מקץ, פרשת וישב, קשורות לחנוכה. זה לא סתם במקרה יוצא במקץ, יש קשר בין האירוע של יוסף ואחיו לאירועים של חנוכה. השפת אמת אצלנו בפרשה, בפרשת מקץ, מביא את בעל הקדושת הלוי שכולם מכירים אותו, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שכותב, מביא בהתחלה את המדרש, ויהי מקץ שנתיים ימים, קץ שם לחושך, פסוק באיוב, זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה. ואז השפת אמת ברוב, אתם יודעים, השפת אמת מביא פירוש אחרי פירוש, הוא מתחיל במדרש הזה, שפרשת מקץ זה קץ לחושך, שזה חג חנוכה. במילים אחרות, פרשת מקץ, פרשת וישב, קשורות לחנוכה. ואני רוצה להראות כמה דוגמאות מתוך הפרשה, איך אנחנו לומדים את ענייני חנוכה, שאולי קצת נגלוש לענייני חרבות ברזל. בסדר? בוא ניקח דוגמה אחת, דוגמה ראשונה. פרשת מקץ, יש לנו את החלומות של פרעה. שני חלומות. אגב, ספר בראשית הוא ספר החלומות, באופן לא פרופורציונלי לשום ספר אחר בתנך. השורש ח' למד מם, לחלום, מופיע בבראשית 48 פעמים. אברהם חולם, כתוב שתרדמה נפלה עליו בברית בין הבתרים. יעקב חולם, יוסף חולם, אבימלך חולם, לבן חולם, שר המשקים חולם, שר האופים חולם, פרעה חולם, הכל חלומות. הכל חלומות. ספר בראשית, כולו חלומות. ועוד לא דיברנו על הרמב״ם, שיש לו שיטה מאוד חדשנית במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים טוען שכל מקום שכתוב שמישהו מדבר עם מלאך, זה לא באמת קרה, זה היה בחלום או בנבואה. והרמב״ם, תסתכלו בפרשיות אצלנו, יוצא עליו בשצף קצף. לדוגמה, הוא טוען שהמאבק בין יוסף ואותו איש שם במעבר יבוק לא באמת היה, זה היה בחלום. זה חידוש גדול, חידוש. אבל ספר בראשית הוא ספר החלומות. רוב התהליכים מתרחשים על פי חלומות. שזה מה ששואל הרמב"ן? שואל הרמב"ן, איך זה ונקע את כף ירך ירחו? איך יכול להיות זה היה בחלום? זה אחת השאלות ששואל הרמב"ן. אגב, אני פותח רגע סוגריים. זה שספר בראשית, תראו, כמעט הכל מוכתב על פי חלום. גם היום זה ככה? מגיע תלמיד לרם שלו בישיבת הקודש סדרות תיבנה ותיכונן, אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה קשה בענייני כשרות. אומר לו הרב, תן לי לישון על זה לילה. חוזר הרב בבוקר לתלמיד, אומר, תקשיב, בחלום ראיתי את רבי יוסף קארו, ואמר לי שהשאלה ששאל התלמיד מותר. זה תופס?
לא
פוסקים?
לא.
אז יש בגמרא כמה וכמה אמירות סותרות לכאורה. קודם כל, יש כמה דפים בסוף ברכות, מי שמכיר, מענייני חלומות. מי שרואה פיל בחלום, מי שרואה קוף בחלום, מי שרואה יוחנן בחלום, מי שרואה ישמעאל בחלום, ממש סוף ברכות, תראו, יש שם שני דפים מלאי פתרונות חלומות. יש גמרא, נדמה לי בסוטה, ש48 פותרי חלומות היו בירושלים. זה היה מקצוע פעם. זה מקצוע, אם מישהו מכם מחפש מקצוע לעתיד, שהכנסתו בצידו תהיו פותרי חלומות. פותרי חלומות. אבל יש גמרא בסנהדרין, כמו שהזכרת קודם, שמסופר שיהודי לא עלינו אביו הלך לבית עולמו, נפטר, והשאיר ברוך השם ארגז מלא כסף. אבל יש בעיה קטנה, שלפני שאבא נפטר הוא לא גילה איפה הארגז. ואז בלילה בחלום לבן מגיע אבא ואומר לו, תקשיב, הארגז נמצא פה ופה בפרדס, שורה שלישית, עץ ימני, חצי מטר באדמה, לא זה מה שכתוב בגמרא, אני מתרגם את זה, ויש שם סכום 2,000,046 אגורות, אבל זה כסף של מעשר שני. עכשיו הולך בבוקר, הבן רץ, שורה שלישית, עץ שני, חצי מטר, סופר, וואלה, 2,056,046 אגורות, בול. עד עכשיו החלום היה, מה דין המטבעות? אומרת הגמרא, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, למרות שמצינו כמה וכמה ראשונים וכמה וכמה הלכות בשולחן ערוך שנפסקו על פי חלום, שכולכם נוהגים אותם. לדוגמה, השולחן ערוך כותב בסימן תרנ"א, זה שאת ארבעת המינים, הרי יש לנו שלושה ביד ימין ואת רוג בצד שמאל, זה שמחברים אותם נפסק על פי חלום של הרקנתי, רבי מנחם ירקנתי בפרשת אמור, חלם חלום שצריך לחבר את זה, ככה פוסק השולחן ערוך, כותב השולחן ערוך על פי חלום. יש גם תשובה בענייני כשרות שעל הגאותו שרים בעבודה זרה, ספר אור זרוע, אתם מכירים? אחד החשובי הראשונים, רבי יצחק מבינה, חי לפני 800 שנה, הוא כותב בפרק הראשון למה הוא קרא לספר שלו אור זרוע. אתם יודעים, לא עלינו, לא עליכם ולא על אף אחד, בגט שבעל מגרש את אשתו אסור לטעות בשמות, זאת אומרת צריך לכתוב בדיוק את השמות כמו שצריך, ולכן בחופה. יש מה?
בחופה.
נכון, אבל בגט זה הרבה יותר זה, כי זה קריטות, ויש מאות תשובות, יש ספרים איך לכתוב שמות. לדוגמה, יהודי שגר במרוקו קוראים לו משה, אבל כולם קוראים לו
מושה.
מרוקו
מוסה.
או יהודי שגר בוורשה וקוראים לו אריה, אבל כולם קוראים לו לייב. לייב זה אריה וכולי וכולי, מיליון שאלות. באים לאור זרוע לפני 800 שנה יהודי שקוראים לו עקיבא, ואז לא היה משרד הפנים, לא היה תעודות זהות, אומר לו, תגיד, אני עקיבא עם ה' בסוף או עם א' בסוף? מה אתם אומרים? אתם כותבים עקיבא עם ה' או עם א'? אז תראו שבירושלמי כתוב ככה ובבבלי כתוב ככה, זה תלוי זה בארמית או בעברית. אומר אור זרוע, אני לא יודע. ככה הוא כותב בפרק ראשון של הספר. אור זרוע הוא ספר חשוב מאוד בהלכה. בלילה הוא חולם חלום, ומה הוא רואה? פסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמח שמהשמיים גילו לו את התשובה. ולכן לספר שלו הוא קרא על שם החלום שלו. למה גילו לו מהשמיים את התשובה? תגידו לי אתם. אני גיליתי לכם את החלום, איך?
הסופי מילים,
אם תיקחו מהאות, מהמילה זרוע, את האות האחרונה בכל מילה, זרוע עין, לצדיק קוף, ולישרי יוד, לב בית, שמחה היי, זה יוצא המילה עקיבא בהי. ככה הוא כתב בגט, פסק הלוחש, שוט של רבי יעקב ממרויש, מעלי התוספות, שנקרא שוט מן השמיים. יש דיון אומנם באחרונים, איך בדיוק עשה את זה, אבל עד היום יש דיון אם פוסקים על פיו, לא פוסקים. במילים אחת, חלום זה אתגר, אבל ספר בראשית כולו חלום. ואני רוצה לעסוק בחלום של פרעה. פרעה חולם כידוע שני חלומות, באחד הוא רואה פרות ובשני הוא רואה שיבולים. עכשיו הפלא הגדול, שואל רבנו בחיי, החרטומים שמעו את החלומות, אומר המדרש, רש"י מביא את זה, ואין פותר אותם לפרעה. פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה, לא היה קולם נכנס באוזניו, לא היה לקות רוח. היו אומרים לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע מדינות אתה כובש, כל מיני פתרונות. שואל רבנו בחיי, למה הם לא צריכו לפתור את זה? בסדר, אבל למה הם לא צריכו לפתור את זה? זה כזה קשה? אגב, בינינו, כשאתה חולם על פרות ועל שיבולים, אני מודה, אני צמחוני, אבל אדם נורמלי, מה עושים בדרך כלל עם פרות ועם חיטה? אוכל. ולכן הגיוני שהחלומות מדברים על אוכל, נכון? אגב, לא צריך בשביל זה להיות איזה תואר שני בחלומולוג, נכון? אמרתי לכם קודם, תהיו פותרי חלומות, זה יחסית חלום כליל. אגב, החרטומים שאנחנו מדברים עליהם יודעים לקחת מקל ולהפוך אותו לתנין ולנחש, שזה סיפור בפני עצמו, איך הם עשו את זה. הפרשנים שם, נגיע לפרשת שמות וערה, שואלים את זה, אם באמת הם עשו את זה. אבל למה חרטומים לא ידעו לפתור את זה? שואל רבנו בחיי, יש לי תמוע, איך אפשר שלא יוכלו חכמיו הגדולים וחרטומיו להודיע לו פתרון חרומו? הרי הדברים מוכיחים שהם שבע שני סובע ושבע שני רעב. הרי הפרות סימן לחרישה, כתוב במשלי, ורוב תבועות בכוח שור, והשיבולים גם כן סימן קצירה. אומר רבנו בחיי, למה לא מצליחים לפתור את זה?
איך יכול אולי סתם אותם?
אבל זה לא כתוב, זה לא כתוב. אבל למה הם לא? חברים, חרבות ברזל, זה חרבות ברזל. אומר הנציב, הנציב מוולוז'ין, גם פירושו עמק דבר וגם בהרחק דבר, הרחב דבר, אבל אני הולך צעד אחד קדימה. הרי כתוב שארץ ישראל לא כארץ מצרים, כגן הירק, נכון? מצרים לא צריך לתרוח, יש נילוס, לא חסר מים. אומרים החרטומים, אני אומר בשמם, הם לא אומרים את זה, ככה נראה לי, לא יכול להיות שפרות כאלה כחושות יקסחו פרות כאלה שמנות. לא יכול להיות שיהיה רעב במצרים, כי הרי ברוך השם היא יושבת על הנילוס. במילים אחרות זה נקרא קונספציה. חנוכה, אלמלא המכבים היו מחליטים את מה שהם החליטו, על פניו החשמונאים, היה סיבה גדולה. תקשיב, אם היו 3,000 לוחמים אל מול 100,000, אנחנו מעטים ננצח רבים, חלשים ינצחו גיבורים. מה אנחנו אומרים בעל הניסים? ברוך השם שהם לא נפלו למה? לקונספציה. נכון? פשט אגב, נכון? זה מה שאתם אומרים בתפילה, על הניסים, מעטים ביד רבים, גיבורים חלשים ביד גיבורים וכו' וכו', גיבורים ביד חלשים. זה הכל אנטיתזה להיגיון. יכול להיות שאם הייתם מביאים מחתים בוגרי פום בצהל והייתם אומרים, תקשיב, צבא של 3,000 איש עם וואלה דרדלה אל מול 100,000, מי נצח? אלא היה ספק. אומרים חרטומי מצרים, אין סיכוי שפרות כחושות יקסחו פרות שמנות. יש גדר ויש קיר ויש תצפיות והם מורתעים. חברים, גם אני, כמי שהיה 20 ומשהו שנה במערכת, עזבו שחזרתי לפני שנה ואני עדיין שם, אבל לפני זה לא הייתי, הייתי פה, הייתי פה, לימד בכל מיני מקומות, אבל גם אני חשבתי שהם מורתעים. תקשיבו, זה שאתה רואה מה שלא היה 20 שנה, שעשרות אלפים יוצאים מעבר ארז ומזרימים כסף, אתה אומר, זה לא נורמלי. זה ממש היה, זה יכולת של יוסף לבוא ולהסתכל בצורה פשוטה והטבעית. לפעמים צריך לבוא ילד, קוראים את הסיפור של המנצה בגן, בגדי המלך החדשים, להגיד, חברים, המלך לא לבוש כלום, נכון? אתה יכול להגיד, זה, אלה הקיקיונים האלה מכסחים, לא יכול להיות, לא יכול להיות. ולכן כותב כותב הרב קוק, האינסטינקט הוא יותר מהיר ויותר מדויק מההכרה השכלית של האדם. מעלת האדם שיעלה את כל הכרותיו למרומי הצד העליון שבאינסטינקט, שמשם לקוחת דייקנות והמהירות שלו ביחס. אומר רב קוק, לפעמים ההבנה הכי פשוטה של ילד, מה שנראה לך, זה מה שזה. אנחנו הרבה פעמים, גם בחיינו הפרטיים, גם בחיינו הכלליים, גם בחיינו הביטחוניים, שבועים בתוך תפיסה שזהו, ואין בלתה, ואין בלתה. חברים, אני, שוב, לא הייתי בתפקיד ולא הייתי זה, ורוב שנותיי לא עבדתי בלבנון, רוב שנותיי עבדתי או בעזה או בסוריה, לא מומחה גדול ללבנון, יצא לי קצת לעבוד שם, אבל לא יותר מדי, שדיברו איתי אפילו פה בישיבה, אפילו פה בישיבה, בשנים האחרונות, סתם הם שואלים אותי כמי שבא משם. הייתי אומר לו, תקשיבו, שחס ושלום תפרוץ מלחמה מצפון, זה עולם אחר. וגם הסברתי, ניסיתי בטובתם, איפה הסכנות ואיפה הבעיות ושדות התעופה. חברים, עבדיכם הנאמן התלבט אם לקנות גנרטור. וואלה, את חטאי אני מזכיר. עם ישראל רץ לקנות גנרטורים. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להיזהר, לא צריך להיות זה. אבל בסוף, לא נעים, איבדנו הרבה והפסדנו, אני לא אומר, אבל בגדול, במלחמה בצפון, לא מה שחשבנו שיהיה. יכול להיות שהיינו שבועים, הסתכלנו כבר חתומים. זה היה נראה לנו פרות שמנות מדי. יכול להיות, אני לא יודע, קטונתי, אני לא מומחה לגזרה הלבנונית. אבל נקודה ראשונה שמשווה בין פרשיות השבוע לבין חנוכה, זה לפעמים צריך לקבל החלטות בצורה הפשוטה שלהם, בלי יותר מדי להתרגש, בלי יותר מדי זה, פרות שמנות ושיבולים שמנות, ולא יכול להיות, ומצרים ונילוס, הכל טוב. לפעמים צריך שכל ישר, מסתכל על המציאות כפי שהיא, לנסות לקבל את ההחלטות באופן נקי. וזה קשה, אני לא אומר שזה לא, זה קשה. נקודה שנייה. נקודה שנייה, הזכרנו את השיעורים האחרונים, אני ארחיב עליה קצת יותר. אמרנו שחג החנוכה אין לו מסכת. כמה דפים יש היום בדפוס וילנה, בשס, בבלי? כמה דפים יש? דפים, כמה דפים יש בשס? 2711, שס בבלי. אגב, אתם יודעים שזה קצת מבלבל. סיימנו השבוע בבא בתרא, נכון? שבוע שעבר. זה המסכת הכי גדולה. כמה דפים יש בה?
176.
אגב, פרק י"ט בתהילים הוא הכי ארוך, כמה פסוקים יש בו? 176. פרשת נשא היא ארוכה ביותר בתורה, כמה פסוקים יש בה? 176. אז צריך לבדוק מה זה 176, נושא לשיעור אחר, לא עכשיו. אבל למה אני אומר זה מבלבל? כי מסכת ברכות, כמה דפים יש בה?
64, 63.
היא יותר ארוכה מבבא בתרא. כשאתה סופר מילים, היא הרבה יותר ארוכה מבבא בתרא. כי במסכת ברכות כל דף אגדתות מיליון מילים. במסכת בבא בתרא יש מלא דפים שיש שתי שורות גמרא ותוספותים כאלה ענקיים. אז זה קצת מבלבל, זה קונספציה. בבא בתרא היא לא באמת המסכת הכי גדולה. היא הכי גדולה בדפים, בסדר? אז כשלומדים דף יומי, זה לוקח אחרי הרבה זמן. אבל בגדול, במילים של פשט גמרא, מילים גמרא, ברכות יותר ארוכה. אז מתוך 2711 דפים של שס וילנה מקדישים סך הכל שלושה לחנוכה. אמרתי לכם בשיעור הקודם, אם לחנוכה היה פה או היה כותב שלטים עומד בכיכר הכניסה לסדרות וצועק החג דורש צדק הלכתי, שלושה דפים מ-2711, זה מה נתנו לו? 2711 דפים, מגילה, 30 דף לפורים, פסח, מסכת, סוכה, מסכת, שכרנו כאן שלושה דפים. גם ככה עוד אנחנו, והזכרנו שהגמרא מביאה כמה אמרות הלכתיות, ששתיים מהם בשם רבי נתן בר מניומי. הזכרנו את זה גם שבוע שעבר, בשיעור הקודם. ואומר רבי נתן בר מניומי משמו דרבי תנחום, אמרה ראשונה שלו, נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, כמו סוכה וכמו מבוי. אמרה ראשונה, שאתה בונה חנוכיה, אסור שתהיה למעלה מ-20 אמה. מסביר רש"י למה? כי העין לא שולטת בה. אז כאן זה שבוע שעבר. ואז מביאה אמרה שנייה שמופיעה גם בגמרא בחגיגה, תחילת חגיגה. אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמו דרבי תנחום, מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. עכשיו, יש פה עיסוק גדול בפרשנים בנושא האחים, האם הם ידעו שיש נחשים ועקרבים בתוך הבור? אם כן, זה ממש לזרוק אותו לא שלזרוק אותו לבורק, זה תענוג גדול. הזוהר אגב בפרשה הקודמת כותב ויקחו וישליחו אותו הבורה, רמז על שזר, אני מתרגם מהרמית, שזרקו אותו לתוך המצרים, המקום שלא נמצא בו סוד האמונה כלל. רבי יצחק אומר, אם נחשים והקרבים היו בו, למה כתוב ברובן למען הציל אותו מידם? הרי רובן אומר אל תשלחו בו יד, נכון? איזה פתרון לזרוק אותו בבור? אומר הזוהר הקדוש, תראו לכם איזה דבר מחרידים כותב הזוהר, שראה ראובן שהנזק נמצא בידי אחיו, משום שידע כמה הם שונאים אותו ורצונם להרוג אותו. אמר ראובן, טוב להפיל אותו לתוך בור של הנחשים והקרבים ולא ימסר בידי שונאיו שלא מרחמים עליו. עדיף ליפול לבור של נחשים והקרבים ולא לידיים של יהודי ששונא אותך, שלא נדע מצרות, שלא נדע מצרות. אבל הקשר הזה בין שתי האמרות מעורר פולמוס מאוד מאוד גדול. למה הגמרא הביא את שניהם? זה ממש קוטיע את הרצף. מה שהוא אומר בדבר השני, והבור הקן במים, זה וורט לפרשת השבוע. מה זה קשור עכשיו ל... אז הזכרנו שבוע שעבר שהבור הוא למעשה לפעמים מסמל את עם ישראל. את עם ישראל. שאנחנו נמצאים לפעמים במקום כל כך חשוך, שאנחנו אומרים, הבור ריק, אין בו מים. אגב, ממש לפני שנכנסתי פה לשיעור, קיבלתי לצערי וואטסאפ מהפלוגה שלי בצנחנים. יש לנו חבר בפלוגה שהוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אפי שואם. והיום בצהריים בנו נהרג פה בג'באליה. יש מגדול מחטיבת, מהבון וכן, ממש מי שנהרג עכשיו, פרסמו לפני שעתיים. יש הרבה חושך. הרבה חושך. ואתה מסתכל על העולם, אתה אומר ריבונו של עולם, אתה מסתכל צפון, הדרום, יש רק נחשים והקרבים. אגב, חכמי המוסר אומרים, כשהבור ריק, כשאתה לא ממלא אותו במים, מה זה מים? אז הוא יתמלא בנחשים והקרבים. אין חוכמות. כשאתה יוצא לבין הזמנים, ואתה מבחינתי עכשיו, זה תקופה ריקה. אני רוצה, איך אומרים החבר'ה? לנקות את הראש. לנקות את הראש ממה? ממה אתה רוצה לנקות את הראש? נכון? זה ביטוי כזה, אתם חושבים של העברה? לנקות את הראש. אם אתה מנקה אותו ולא מכניס אפילו קצת מים, ייכנסו נחשים ועקרבים. אין חוכמות. אין חוכמות. איך אומרת הגמרא בקידושין, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אומר רבי מקוצ שמחכה לך מנובל אחר. צריך לדעת איך למלא מים כל הזמן. אז החיבור הזה לחנוכה, בין פרשת יוסף ואחיו, לעניין של חנוכה, זה שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שהבור אבוד. אנחנו בתקופה אבודה ואנחנו לא רואים את האור שיש בתוך החושך. אגב, גם בצד הפרטי מתגלים פתאום אנשים שאתה אומר ריבונו של עולם. אתם יודעים שבתחילת המלחמה נהרג איש יקר, יהודי יקר, שקוראים לו יונתן לובר, השם יקום דמו, תלמיד הישיבה ביצהר. ואתם יודעים, הוא יצהר זה ישיבה ברוח חסידית. וסיפר הרבי שלו בלוויה שהוא הגיע לג'באליה, נתן לובר, אבא שלו יש לו את הבית ספר לתיאטרון, חגי לובר, הוא מאוד פעיל היום, מאוד שומעים אותו הרבה, והוא ראה שהוא שכח את הגרטל. ראה שהוא שכח את הגרטל, אתם יודעים זה גרטל? גרטל זה החוט ששמים מסביב לזה, ראה ששכח את הגרטל, והוא רוצה לפלל מנחה, שם בג'באליה. אז הוא הוריד את הרצועה מהנשק, ושם אותה עליו בתור גרטל. אמר בלוויה הרבי של הראשי ושלו, שמימי הבעל שם טוב ועד ימינו, לא היה גרטל כזה קדוש כמו הגרטל של יונתן לובר, השם יקום דמו. ולפעמים דווקא שם בתוך ג'באליה אתה פתאום רואה את האור הגדול. יש יהודי יקר שקוראים לו הרב אלקנה ויזל, השם יקום דמו, והוא נהרג בתחילת המלחמה אחרי שהוא נפצע אגב בצוק איתן. נפצע בצוק איתן, נלחם כדי לחזור להילחם, ובכיס שלו, של המדים לדעתי, מצאו מכתב שהוא כותב במכתב שלו כך: אם אתם קוראים את המילים האלה, כנראה שקרה לי משהו. קודם כל, במקרה שנחטפתי לשבי, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי. הניצחון המוחץ שלנו חשוב יותר מהכל. אז אנא, פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. ואולי, אם מצאתם את המכתב, נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב, זה עצוב. אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. מתוך החושך תראו את האור. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשאירו הרבה, תטעו בלבבות, תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה. ויש לנו כל כך הרבה מה להתגאות ולשמוח. אנחנו דור של גאולה. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו. אז בבקשה מכם, תהיו אופטימיים, תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן חיים של אהבה, תקווה, טוהר ואופטימיות. מתוך החושך שנראה בבור שמוקף נחשים ועקרבים שם בג'בליה, רואים את האור למעלה מ-20 ממה, איפה שעין כבר לא שולטת. יש אור, יש אור. אגב, יש תוכנית שנקראת קלמן ליברמן, מכירים אותה? בבוקר ברשת ב' עם העיתונאי קלמן ליבסקינד, מכירים אותו? מכיר אותו באופן אישי. לפני שנה, בדיוק חנוכה הקודם, הם ניסו לראיין חייל מילואים שקוראים לו מאור, והחייל מילואים הזה נכנס לבית בעיר עזה. הם סרקו בית של 4 קומות, ובקומה הרביעית, זה היה בית של איזשהו מחבל, בקומה הרביעית הם מצאו חנוכיה, והם הבינו שזה חנוכיה שנגנבה מהארץ בשמחת תורה הקודם, מה שנקרא 7 לאוקטובר. והוא פרסם פוסט בפייסבוק שבו יש תמונה של החנוכיה, והוא אומר, הבעלים המוזמן לבוא לקם, מצאנו את החנוכיה שלך. ואז החליטו ברדיו שמראיינים אותו, והם קבעו איתו כמה פעמים, אבל הם לא הצליחו לתפוס אותו כי הוא היה בעזה. ואז הם סיכמו איתו שהוא יקליט להם הודעה מוקלטת בוואטסאפ של 2 דקות, שבו הוא מספר את הסיפור, וכך היה. ובדיוק לפני שנה, השבוע הזה לפני שנה, הם שידרו ברדיו את ההודעה שלו. אני קוראים לי מאור, אני משרת עכשיו בתוך עזה, לכן אני מקליט. תדעו שמצאנו חנוכיה בבית כזה וכזה, הוא מתאר את כל הסיפור, ואני מזמין את מי שזה לבוא לקחת כדי להדליק מחדש את האור. ולמחרת הוא נהרג. למחרת שהקול שלו התפרסם ברדיו, לפני שנה הוא נהרג. למחרת. נשוי עם ילדים, למחרת. והשנה החליטה המשפחה שלו, אגב, הם פנו לאיזה מפעל, והם ייצרו סריה ענקית של חנוכיות, בדיוק כמו החנוכיה שהוא מצא שם בעזה, שעד היום לא מצאו את הבעלים שלה. הם פשוט מחלקים אותה באלפים, שמדליקים את האור מתוך החנוכיה שהוא מצא שם בעזה. בא רבי תנחום ואומר לנו, תדעו לכם, בתוך האור חושך הגדול, תדעו שיש אור. תדעו שיש אור. הניצחון בו יבוא. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רוצים שלום עכשיו, משיח עכשיו, עסקה עכשיו. חנוכה מלמד אותנו שביום הראשון נר אחד, ביום השני 2 נרות, ביום השלישי 3 נרות. על המהלק, על המהלק, לאט לאט. אסור לאבד תקווה. החיבור הזה בין יוסף, שיכול להיות כשהוא היה שם למטה בבור, הוא הבין שהעסק אבוד. ואם היו אומרים לו, תקשיב, אתה עוד כמה שנים כמעט מלך מצרים, הוא היה חושב שהשתגעתם. אם הייתם אומרים למישהו לפני שנה וחצי שעוד שנה לא יהיה סינואר ולא יהיה נסראללה ולא יהיה מוחמד דף ולא יהיה איסמעיל הנייה ולא פואד שוקור ולא אסד ולא אף אחד, הוא היה חושב שאתם לא נורמלים. כשנמצאים למטה בבור, האמונה שיש אור היא זו שמובילה אותנו. ולכן שתי הפרשיות האלה של יוסף ואחיו וחנוכה, הן הולכות יחד. כי לפעמים במצב שנראה אבוד, פתאום האור עולה. בסוף, מה זה תקופת החשמונאים? כותב הרמב״ם בפרק ג' של הלכות חנוכה, חזרה מלכות לישראל 200 שנה. אם תיקחו מחורבן בית ראשון, שהיה בערך לפני 2600 שנה, ועד היום, יש פעם אחת בהיסטוריה שעם ישראל שלט בארץ ישראל. זה תקופת החשמונאים. אני משער שיהודה המכבי אמר במילים הללו, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת החשמונאים. עכשיו, אם תעיינו קצת בהיסטוריה, תראו שמדינת החשמונאים, אני אומר, בזהות לא הייתה מציאה גדולה. ינאי המלך הרג את כל החכמים, והחכמים רבו עם הפרושים, והפרושים עם הצדוקים, והצדוקים עם הכהנים, והכהנים החשמונאים, שם הסיפורים רבים. אבל זה המדינה של יהודים. בדיוק כמו ימינו. ולכן חנוכה ויוסף ואחיו מלמדים אותנו, גם כשהחושך נראה גדול, בסוף יהיה אור. לאט לאט. שאלות? אפשר לחבות את זה.